שלום חברים, סבאים חברים, שמח, הלל קוברובסקי, פרק 142. מה המצב, הלל קוברובסקי, איך הולך? ספר, ספר משהו חדש
ומגניב. בוא נתחיל בזה שאני ואתה רבנו, עכשיו השלבנו.
הלא הגיוני שלך.
תן לקלקל, תן לקלקל, רבנו, עכשיו השלבנו. רבנו?
כן.
אנשים באו, אמרו לי, תגידי, מה רבת עם רותם? אמרתי, איזה רותם? אמרתי, רבת עם רותם? לא, אז למה לא היה פרק? אמרתי, כי רותם נופל בקריבין. רותם, כן, שלום לך רותם, 9 בבוקר, אפילו אני לא קם בשעות האלה, וקמתי.
אני רק אגיד כזה דבר, כל חגים אנחנו עושים הפסקה. גם
נכון,
אנחנו
חשוב.
עושים רגע הפסקה, לנשום, ליהנות, כאילו,
נכון, מצייר לך זמן לשתות קוקוסים,
כן,
ולעשות נכון, מייפות מסאז'.
נכון,
נכון.
פוט מסאז' זה חשוב.
נכון, בטח.
טוב, יש לנו מלא 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 דברים לדבר עליהם.
רותם, אני הבטחתי לאנשים שאנחנו עושים פרק רציני, בלי צחוקים, ובלי עכשיו סיפורים מה עשית עם הגומי שטיפל בגרמניה, טבעת בבוץ. בסדר? בלי זה.
אוקיי.
בסדר, הבטחנו לאנשים.
למחוק, אוקיי.
לא, רציני. רק סייבר. קצת AI.
היום אנחנו הולכים לדבר על מה קרה באמזון בשבוע שעבר. אנחנו נדבר על ההסבר הטכני המלא, אנחנו ניכנס פה לפרטים של מה לעזאזל קרה, ולמה הדבר הזה גרם לאנשים לא לישון בלילה בכלל. אנחנו נדבר על האם האכבר שלכם מאזינים לשיחות הכי סודיות שלכם. כן, הגענו לאכבר. אנחנו נדבר על לאסט-פאס, שכשהמוות הופך לכלי פישינג, אנחנו נדבר על $1,000,000 במזומן, cash money, baby, 73 חולשות קריטיות ודרמה אחת גדולה על וואטסאפ. אנחנו נדבר על זה שאין תיבת סימון ל-אני רובוט, הרגע שבו המציאות פגשה את ספר החוקים הישן והצליחה להפתיע שוטר בארצות הברית. וכמובן, כל הדבר הזה לא רלוונטי, כי הלל רוצה לדבר על משהו אחר, לא קשור בכלל.
לא, זה פינתנו, מה עצבן אותי השבוע? עכשיו, זה לא עצבן אותי השבוע, אני רוצה להגיד שזה מעצבן אותי כבר הרבה זמן, בסדר?
אוקיי.
מי שלא יודע, אני ואתה כל הזמן מתכתבים, אני לא מדבר איתך, כי אתה סתם לא בן אדם נחמד, סתם אני מת עליך, אבל אני שולח לך כל הזמן, כאילו, כל הזמן, למרות שאני יודע שאתה מחובר ואתה בכל הקבוצות, אבל אני שולח לך כל הזמן את הדברים שאני כבר קולט, איך זה מתחיל להיות בעיה יותר רצינית, בסדר?
אוקיי.
והסיפור שהיה כך היה, מי שלא שמע, בטח לא מחובר למציאות, בחודש האחרון, חברת הייעוץ דלויט, חברה ענקית בינלאומית, שכמובן שאתה גם סטיק פה בישראל.
רגע, אני חושב שצריך לשים פה אפילו מוזיקה לדבר הזה.
לא צריך מוזיקה עכשיו, תעזוב אותי עכשיו
מוזיקה. שנייה רגע, תקשיב, אבל בוא, רגע, זה כאילו, צריך לקחת פה את הרגע.
נכון. כאילו, אתה מתחיל איתי במטל כזה, כאילו, כמו סטייל כזה?
תקשיב, הלל קוברובסקי אמר שם של חברה.
אוי, המניאק, אתה יודע שאני לא אומר שמות של חברה, אבל פה אין לי ברירה, כן? עכשיו, זה לא קשור לדלויט בישראל, אין להם שום קשר, זה רק השם.
נכון.
בסדר, יופי.
תוציא את הדלויט בישראל, זה עם תחינה, כל השאר זה בלי, כן.
נכון, בדיוק. בסדר, הם נדרשו להחזר כספי לדוח שהם הגישו שהם הקישו לאחד מהמשרדים הממשלתיים שם, זה היה איזשהו
באוסטרליה.
חוזה, באוסטרליה, כן, לא סכום קטן בכלל, $440,000, זה לא משהו שבא בכך, והסיבה הייתה,
אגב, דלויט זה אחת מהביג פור, זה חברות שהמיין ביזנס שלהם, זה ללכת לחברות, לעשות דברים ולהוציא דוחות, זה כאילו זה המיין ביזנס שלהם, זה מרוויחות את רוב הכסף שלהם.
נכון.
כן,
עכשיו,
תמשיך.
רגע, אמרנו במה מעצבן את הילן, נכון? זה.
נכון.
רק אני מקריא ככה מהר, הדוח שהוכן למחלקת התעסוקה והיחסים במקום העבודה באוסטרליה, ופורסם כבר לציבור ביולי 2025, הכיל הפניות לא קיימות למקורות אקדמיים וציטוטים מומצאים, כולל ציטוט מדומה של החלטה מבית המשפט הפדרלי. עכשיו רוצה לתת לך רגע טריגר. אני לומד במלא מקומות, וסייבר הבטחת מידע, והייתה שאלה שנתתי, שעוסקת במודל הגנה לעומק. ואני אוהב לשאול שאלות שמחברות, אז שאלתי איך מודל הגנה לעומק מתחבר עם סגמנטציה, מה היתרונות, חסרונות, ואחד התשובות שקיבלתי, שסגמנטציה זה היכולת, זה לא היכולת, איך הם רשמו את זה? לא משנה, היה רשום שסגמנטציה זה הפרדה בין מערכת העיכול, הרביעייה והשמיעה, או משהו כזה, קראתי זה 4-5 פעמים, מה היא כתבה? סגמנטציה זה הפרדה בין מערכת העיכול, הנשימה והרביעייה. בוא, עד כדי ככה סטודנט יכול לעשות copy-paste, בלי להסתכל מה הוא כתב, התשובה היא, כן. כן. יופי. ועכשיו, על מה מעצבן אותי?
כן.
תיקון 13 נכנס, סוף סוף, וכולם בהיסטריה, כי הרי בטח אם אומרים לך שנה מראש, למה שתתכונן? לא תתכונן.
ברור.
ואז קמו, וזה דווקא תופעה בסדר בעיניי, שקמו לא מעט חברות חדשות, או חברות ותיקות שעשו פיבוט, והתחילו לתת ייעוץ.
והתחילו לאיים ולהפחיד חברות.
נכון, גם זה קצת, אני חושב שזה, זה תופעה אחרת, זה נשאיר לאדי, שהוא ידבר על זה. אני רוצה רגע להתמקד בנושא של ה-AI, כי אני מאוד בעד, אני מאוד דוחף להשתמש בזה. ומה שקורה, התחילו תחרות, ובתחרות אתה יכול לנצח או באיכות, או במהירות. כאילו במהירות או במחיר. ואז קמו כל מיני חברות, ואני מדבר על חברה אחת, שתיים, ולא תשמע, אני שמות, באמת לא רוצה פה תביעה, והתחילו לתת את התזכיר פרטיות שאתה צריך לעשות, ועל פיו לתת את ההצהרות למשרד המשפטים, בסכומים מגוחכים. כלומר, אם נניח, אני לא רוצה להגיד מחירים, אבל בוא נניח, שלדוגמה, במקום 15,000 שקל, ב-5,000 שקל. זאת אומרת, זה יכול להיות, הרי תזכיר פרטיות לוקח איזה כמה שעות טובות, איך בן אדם מקצר
דברים,
את הזמן.
רגע, שנייה. בוא נשים דברים על השולחן, נסביר רגע מה זה תזכיר פרטיות. הרעיון זה שאתם מביאים יועץ או חברה רצינית שמגיעה לחברה שלכם. היא סוקרת לכם מי הלקוח שלכם, מה החיבור שלו, איזה מידע אתם מחזיקים עליה, איזה מערכות יש לכם. סוקרת את כל הדברים ובעצם עוזרת לכם, עוזרת לחברה בפועל, זה לא סתם מסמך, זה עוזרת לחברה לעמוד בדרישות תקנות של תקנות הפרטיות של מדינת ישראל ב-2025 אחרי 14 לאוגוסט עם תיקון 13. זה מה שזה אומר. תמשיך.
עכשיו, גם אני, עכשיו אני לוקח קצת אחורה בזמן, גם אני עבדתי בחברת ייעוץ. בסדר, אני לא אגיד את שמה כי אתה לא תקבל את הזכות הזאתי, אבל אתה יודע, בתקופה שאני עבדתי, רק שתבין, מי שעבד בחברה זה מיקי בודאי ועמיחי שולמן. בסדר, שהיו מהמקימים של אימפרווה, ומיקי בודאי כי מאז עוד לא מעט חברות, כמילה גם
במתחן. אנשים עם שכמם ומעלה.
שכמם ומעלה, זה חברה, אני חושב שפחות או יותר חצי מדינת ישראל, שעבדו ב, שהתחילו בתחום הבטחת המידע, לא קורא לזה פעם סייבר, עבדו שם, אז הרבה פעמים גם אני הייתי לוקח טמפליטים שלהם, ואם היו שולחים אותי לעשות סקר סיכונים על S400, ולא ראיתי את זה אף פעם, וישלחו אותי לעשות את זה, או על HPUX, כן? אני לא יודע אם אתה ראית איך זה נראה פעם, וגם על זה עשיתי סקר סיכונים, אז הייתי לוקח תבניות שלהם, והיה לי איזשהו בסיס על מה להתחיל. מה שקורה עכשיו, זה לא לקחת תבנית של משהו שעשו לעומק, עם חשיבה, עם ידע, עם התייעצות
אולי עם אנשים אחרים.
שימוש בתבניות הוא נהדר, כי הוא באמת עושה איזשהו סטרקצ'ר, שלא תפספס שום דבר. אני מת על תבניות. פה באים, מכניסים כמה קשקושים לצ'אט GPT, שהוא הכי זבל מכל המודלים LLM שיש. בסדר, רואים הכי הרבה הזיות וטעויות. מוציאים איזשהו דוח צ'יקימוקו, ספק אם בכלל מישהו עובר עליו, ומגישים את זה ללקוח. העיקר בשביל לתת לו תשובה, כמה שיותר מהר. עכשיו, כשאתה נותן תזכיר פרטיות, יש הבדל גדול אם זה חברה ליבוא מזון, אם זה חברה שנותנת שירותים קוסמטיים, או טיפולים קוסמטיים, בסדר? או אם זה משרד רואי חשבון או עורכי דין, זה לא משנה, whatever.
נכון.
כלומר, יש הבדל מאוד מהותי, גם מה שאתה צריך מבחינת הדרישות. אתה לא יכול לעשות copy-paste לא בצורה כזאת, ולא לג'נרט. עכשיו, אני אומר, אם הייתם עובדים אולי בצורה חכמה, וזה רגע מסו, לא עובדים, אין בעיה לעבוד עם כלי LLM, כלי AI, אין בעיה. תפתחו נוטבוק אליהם, תעלו לשם, ממש לספריות, ממש דדיקייט. אם לדוגמה עכשיו אתה בונה תזכיר פרטיות לחברה שעוסקת במזון, בסדר? אז תעלה את כל המסמכים החשובים של רשות הפרטיות, שאתה צריך שקשורים לתיקון 13 והגנת הפרטיות בישראל, תעלה דברים שקשורים לענף המזון והדרישות שצריכות להיות בענף המזון, ואל תגיד לו תג'נרייט לי את כל הדוח, אלא תתחיל שאלות ותשובות, שאלות ותשובות, לפי מסגרת, לפי תבנית קבועה שיש לך. בסדר? ואז באמת אתה יכול להיעזר בזה ככלי חשיבה שעוזר לך לייעל את התהליך. אבל לקחת יועצים מתחילים, שסיימו לפעמים קורס ISO ואין להם ניסיון של דקה וחצי, או DPO, ואין להם ניסיון של דקה וחצי, ולהגיד להם, GPT, תכתבו איתו את הדוח, ותגישו. אני רוצה להגיד לך, רותם, אני מצטער שאני נשמע אכזר, אני כבר מחכה, ואני אשמח, אתה יודע, שמחה לעיד, כשאני אראה שיש פה חברות כאלה שחטפו תביעה, חטפו תביעה, על תזכירי פרטיות, ובכלל, סקרים של הבטחת מידע, שהם נתנו לאיזה עובד מתחיל שהם לג'נרט, והוא היה מלא טעויות ונגרם נזק כתוצאה מזה.
אני רוצה רגע להגיד משהו על זה.
ותדע לך, אחריות מקצועית, או ביטוח אחריות מקצועית, הוא מגן לתת לך ייצוג בבית משפט, הוא לא מגן על טמטום. בסדר? כן, כלומר, זה טמטום. כן. זה נקרא טמטום.
אני רוצה להגיד משהו, כי יצא לי העונג האמיתי, באמת האמיתי, לנהל מחלקה, בחברת ייעוץ גדולה, עם עובדים, ואני רוצה להגיד כזה דבר. כן, אני גם שלחתי אנשים שעשו סקר, ואמרתי להם מה הדרישות שלי, מה הסטנדרט, מה הטמפלייט שצריך לעבוד איתה. אני לא אישרתי לאף עובד שלי לשלוח סקר שהוא עשה בפעם הראשונה על איזשהו מוצר, בלי שאני או מישהו שהוא מכיר, יודע ומבין, ישב איתו במשך כמה שעות ווידאנו מה המידע הגיע. אתה יודע, בדרך כלל שאתה שולח בן אדם, אז הוא לא חוזר לך, הנה, זה הסקר מוכן, הוא חוזר לך עם נוטבוק מלא מלא הערות, הקלטות של שיחות, תמונות, וידאוים, ואז הוא יושב ובעצם לוקח את כל הדבר הזה ומעביר אותו לאיזשהו דוח.
אז תסביר לי אתה איך אתה עושה תזכיר פרטיות בפחות משלוש שעות, ארבע שעות.
אז אני אגיד את זה ככה.
בלי שהם בכלל היו, הם בכלל לא היו בארגון. הם לא ראו את העין.
אז אני רוצה להגיד משהו. שנייה רגע. קודם כל, יש פה עניין של חבות משפטית. ברגע שאתה נותן תזכיר פרטיות מקצועי לחברה, והוא לא עומד בסטנדרטים מינימליים שלא, אתה יודע, הם מביאים את זה לבית משפט, ומביאים בן אדם יועץ אמיתי, שעושה תזכירים ואומר, הנה, תקשיבו, הנה ארבע תזכירים שאני עשיתי, הנה חמש תזכירים שאני עשיתי, ככה זה נראה, זה הדברים המינימליים שיש בתזכיר, ופה אפילו זה לא קיים, וזה לא קיים, וזה לא נוגע, וזה לא נוגע, החברה חשופה לתביעות, וצריך להגיד את זה. זה נחמד להריץ הרבה הרבה חברות, אבל בסופו של דבר יש פה חשיפה מאוד גדולה לתביעות. מצד שני, צריך גם להגיד משהו אחרת. כשאתם מביאים מישהו, ואתם בוחרים אותו, על פי המחיר, אוקיי? קחו בחשבון שתקבלו תוצאה, שעדיין לא מורידה מביאים את הבן אדם שעשה תזכיר בגלל שאנחנו רוצים להוריד את החשיפה לתביעות בנושא פרטיות. ואם שילמנו ממש מעט כסף, בן אדם לא עשה עבודה טובה ועשינו צ'ק וי כזה, אנחנו עדיין חשופים, לא פתרנו את הבעיה, שזה אישו מאוד 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 גדול. אני רוצה להגיד עוד משהו קטן. בקבוצה, בימים האחרונים היה דיון על העניין הזה של טמפלייטים. מישהו ביקש טמפלייט, אמרתי לו, הנה יש תוכנה מאוד מאוד טובה שמייצרת טמפלייטים בצורה מקצועית ומסודרת, ואנשים נכנסו שם לאיזה פינה של, לפעמים טמפלייטים מכניסים אותך למקום לא טוב ולא מה עושים. צריך להגיד משהו פשוט. אם אתם בוחרים סטנדרט אמיתי, חזק, מחברה, סליחה, מארגון שעומד מאחוריו, והמון חברות משתמשות בו, אוקיי? הדבר הזה יחזיק מים תמיד. זאת אומרת, משתמשים בטמפלייט הזה, הוא יחזיק מים. זה צריך לעמוד בטמפלייט. הבעיה שלנו זה לא...
זה בדיוק כמו תורת ההגנה. זה בדיוק כמו תורת ההגנה בסייבר.
הבעיה שלנו ברוב החברות, שלא שהן עומדות בטמפלייט, ועכשיו פרצו להם ויש בעיה. הבעיה האמיתית היא זה שהן לא עומדות בדרישות המינימליות של מה שצריך בתקן. הטמפלייט לא מלא, הוא לא 100%, אוקיי? ואז פורצים להם ואז יש בעיה. זאת אומרת, אם חברות יעמדו באופן מוחלט בכל הדרישות ועדיין יפרצו להם, זה כבר בעיה ליום אחר שאנחנו עוד לא הגענו לשם. רוב הבעיות בדרך כלל זה שחברות מגיעות לנקודות כאלה, שהן לא עומדות אפילו בדרישות הבסיסיות של התקנים. זה הצורך הבעייתי.
הבעיה אחת שהצרכן, אני אומר, קורא לזה הצרכן הישראלי, במיוחד החברות שהן לא מבינות בכלל מה נפלו עליהן, משרד המשפטים, ומה הם צריכים להגיש עכשיו לרשות לפרטיות. והם רוצים לסמן וי כדי להתפטר מזה. אז הם נפגשים עם שניים, שלושה חברות, והוא נותן מחיר יותר זול. והם לוקחים את המחיר יותר זול. עכשיו, הם לא מבינים שבחברה הזאת של המחיר יותר זול, שהם אפילו לא תורכים להגיע, וזה בסדר, עושים את כולי שיחה אחת, שתיים, בזום. בסדר, רק בשביל ככה לשאול כמה שאלות. ומאז הם מעלים איזשהו תזכיר פרטיות, שאמור להיות מאוד רציני, ואמור באמת לעשות ניתוח. ניתוח לעומק. שמה משווה המחשוב שיש בארגון, מה המידע שנמצא בהם, איזה חשיפה זה יכול ליצור, איזה מערכות הגנה או איזה אמצעי הגנה קיימים כדי למנוע את אותה זליגת מידע. בסדר? זה לא משהו שמה בקו, ובמקום לקחת את הרגולציה ולמנף אותה, ולהפוך הוצאה, הוצאה, כי ככה זה נתפס, הוצאה ליתרון, כי אז הארגון שלך מוכן יותר טוב לתקיפת סייבר שתבוא, היא תבוא, שאלה מתי היא תבוא, בסדר? אני לא אוהב את המשפט הזה, אבל הוא נכון, רק עניין של זמן. אז במקום לקחת את זה ולהפוך את זה ליתרון, שאתה אומר, תשמעו, אני שומר על הנתונים של הלקוחות שלי, אני מתייחס לזה ברצינות, אני אומנם לא כפוף לאחריות תאגידית, אבל הנה, אני מאמץ כחברה קטנה, דברים שבחברות גדולות, עם אחריות תאגידית מפורסמת, לכלל הציבור, אני מאמץ את זה כמדיניות גם שלי, בסדר, למרות שאני לא הייתי צריך. אז זה רק מראה על יתרון ורצינות שאני רוצה לבחור בך כספק שלי, בסדר, כעורך חשבון שלי, כעורך דין שלי, כיועץ שלי, לא משנה מה, בגלל שאני יודע שאתה באמת לוקח את הדברים ברצינות, ואתה לא חפר. כלומר, אם אתה חפר בפרטיות שלי, ובנתונים שקיבלת ממני, ואתה חפר בדבר הזה, אני מן הסתם יכול להבין שאתה כנראה גם חפר בתחום המקצועי שלך. בסדר? כי חפר זה חפר. ובמקום לקחת את זה, החברות האלה, סליחה על הביטוי רותם, הפכו את השוק הזה לבית זונות. זה נהיה בית זונות של יועצים, באים, יודעים לך, בשקל 90, תזכיר פרטיות, מוכרים לך איזשהו סיפור שעכשיו אתה בסדר, אם יעשו לך ביקורת ברשות לפרטיות. עכשיו, הרשות לפרטיות עוברת עכשיו דירה לירושלים. אז יש שם תנודות מאוד מאוד גדולות, כי יש הרבה אנשים,
הרשות לפרטיות לא רוצים לבוא לירושלים. לא מעניין אותה לעשות ביקורות. זה לא המיין ביזנס שלה.
מעניין אותה לעשות ביקורות.
שנייה רגע, תקשיב למה שאני אומר.
אין לה עכשיו כוח אדם לעשות את זה.
זה שפרצו לך וגנבו לך את המידע, אוקיי? הרשות לפרטיות, אם היא תעשה את הביקורות, לא תעשה את הביקורות, זה לא רלוונטי, אני לא חושב שהיא תעשה הרבה ביקורות. זה יהיה באמת באמת בקטנה. הבעיה האמיתית היא שאנחנו גרים במדינה שבה כל עסק הוא פוטנציאל הרבה יותר משמעותי לתקיפה בגלל שהוא ישראלי, ואם פרצו לך והנתונים יצאו, הרשות לפרטיות עשה ככה עם הידיים ואומרת, אני אפילו לא צריכה להגיע. זה כאילו, בגיעים אליי סיפורים, אני צריכה רק להגיב. אני לא צריכה נכון, להיות יוזמת
נכון.
פה.
נכון. ורותם, אצלנו ועוד בישראל, זה עוד יותר. פה מאוד קשה לשמור על סוד. כלומר, פה, כשפרצו לחברה, ויש עכשיו דליפת מידע, זה לא שאתה יכול להסתיר את זה. בסדר? אתה לא יכול להסתיר את זה. בדרך כלל גם הקהילה, לפעמים אני לא אוהב את ההתנהגות הזאת, גם חוגגת. אומרת, פרצו לו, עשו לו, אכלו לו, שתו לו. בסדר? אבל עוד פעם, זה לא הנקודה. אנחנו בואו, נעבור לנושא הבא, אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא, אם בחרת, לפתוח חברת ייעוץ בתחום הבטחת מידע והגנת הפרטיות, ובחרת לקחת אחריות ולקחת כסף ממישהו, ואני מבין שצריכים לשלם משכורות, ואני מבין שצריך להיות רווחי, אני מבין הכל, גם לי הייתה חברה. אני לא חי על הירח. אי אפשר להגיש ללקוח מסמך, סקר סיכונים, בדיקת פנטיישן טסט, תזכיר פרטיות, זה לא משנה מה, שג'ונרט על ידי צ'אט ג'י-פי-טי, לא בצורה מקצועית, כלומר זה אפילו לא עם כלים נכונים של AI, כלומר יש כלים טובים לעבוד בהם, תעבדו עם הכלים הטובים, למה לעבוד עם כלים זבל? בסדר?
כן.
תעבדו עם כלים טובים, תעבדו לפי מתודות, שהן יחסית פתוחות להימנע מטעויות, אין 100% מטעויות, אבל אפשר להימנע מהן, תתאימו באמת את הסקר שאתם עושים, ואת הדרישות, ומה שחשוב, לאופי הפעילות, לדרישות, לרגולציה שאותם חברות, אותו לקוח יד צריך לעמוד בהם, ותגישו משהו ברמה. אל תקלקלו את השם, ואל תעשו את התחום הייעוץ של הבטחת מידע והגנת הפרטיות בישראל. בגלל, אני קורא לזה תאוות בצע. אין לזה שם אחר, וזה רותם ומעצבן. אני רואה.
מבין אותך לגמרי, ויותר מזה, דווקא הקטנים האלה שפותחים ונותנים את הסקרים האלה בשקל, דווקא הם, זה לא דלויט שיכולים להחזיר עכשיו $500,000.
לא, זה לא דלויט, איזה דלויט?
What bygones, bygones. שכשהם יקבלו את הראש, הם פשוט יאבדו את הבית.
אתה יודע מה, אני האחרון שרוצה שמישהו ייפגע, אבל אני מת שזה כבר יקרה פה בישראל, כי כשראיתי את הסיפורים...
איך אני אוהב שאתה סותר את עצמך?
לא, אני אגיד לך רגע משהו. כשראיתי את הסיפורים דלויט, אני דלויט פעם היו גם לקוחות שלי, אני מאוד אוהב את דלויט, אבל שמחתי שזה קרה, והרבה פרסמו את זה ברשת ודיברו על זה, והיה על זה המון דיונים.
נכון.
כלומר, זה משהו שמאוד עניין. ועל מה, למה דיברו על זה? כי הרבה שעוסקים בתחום הייעוץ וכתיבה של מסמכים, יודעים שהם בעצמם עובדים ומג'נרטים חלק מהדוחות, וזה בסדר, זה לגיטימי. רק טיפש יעבוד בשיטות של פעם. אבל יש דרך לעבוד בזה בצורה חכמה, והמידע הוא נפוץ, רוטל. אם היית אומר, המידע על כלי AI לא נפוץ, יש בארץ, יש בישראל פודקאסטים וקבוצות וואטסאפ, ותוכנית בערוץ 10, בערוץ הכלכלה, בסדר? ומדברים על איך לעבוד נכון עם כלי AI. אז לפחות תהיו מקצוענים במה שאתם עושים. למה לקלקל? למה? זה כמו להיות אינסטלטור שעושה חרה עבודה, ואחרי שבוע שהוא הלך, עוד פעם יש לך פיצוץ בצינור, אבל שילמתי לך כסף, הבאתי אותך, למה אתה גורם לבן אדם עוול? בסדר, זה, אני קורא, זה, ביהדות קוראים לזה גזל, זה גזל, בסדר? ואני לא מהדתיים פה, זה גזל. כלומר, אתה קיבלת כסף, זה המחיר שביקשת, תעשה עבודה מקצועית, אל תהפוך את התחום הזה לתחום שנהיה פרוץ, שכל אחד עכשיו עושה מזה חרטה ברטה, כי חושב שעם ג'נרטיב AI, יכול להשלים ידע מקצועי. זה מעצבן, רותם, זה מעצבן. אבל לא נתעצבן ביום שבת בבוקר.
פרטיות? זה לא סייבר קלאסי.
נכון, אבל זה
אותו דבר. ומי שלמד סייבר ועבד בסייבר, לאו דווקא מבין בפרטיות. וזה בסדר גמור, ומי שמבין בפרטיות טוב, הוא לאו דווקא איש סייבר. זה מקצועות משיקים, הם אחד ליד השני. אוקיי, אני, עם כל הידע שצברתי במשך הרבה מאוד שנים, אני לא מומחה בפרטיות. אני מבין פרטיות, אני לא מומחה בפרטיות, שזה הבדל משמעותי וגדול. אוקיי?
נוסע ברותם, זהו.
אתה יודע מה? אני יכול להגיד לך, יאללה, נושא הבא.
עכשיו הסתבכנו, כל פעם לקחנו נושא, הפכנו אותו מהות.
ממש.
קדימה, אחרי זה אנחנו נספיק, יאללה.
עוד פעם אחת נגיד את המילה דלויט, בשביל הלל.
לא צריך, אמזון, יאללה, נו. תתחיל, אמזון מותר להגיד.
טוב, כן. אז מה קרה תכלס שבוע שעבר כש... כל העולם ואחותו פשוט הושבטו, חייב להגיד, מנדי נפל, זום נפל, אתה יודע, אפילו וואטסאפ נפל, הכל נפל, זה כאילו הכל נפל, כל העולם ואחותו נפלו, בוא נבין למה ומה קרה פה בעצם. אז מה שקרה זה כזה דבר, בלילה שבין ה-19 ל-20 לאוקטובר, בוצע עדכון, צריך להגיד אפילו גם שגרתי, למערכות הליבה של DynamoDB API, שזה בעצם המסד נתונים הגדול, המשמעותי שיש ב-AWS, באמזון, וזה היה ב-US East 1, שזה האזור הכי גדול, הכי משמעותי, המיין ביזנס, איפה זה, מה שקרה, חצר האחורית, הקדמית של AWS, והעדכון הזה הוא הפעיל בעצם תהליך אוטומטי פנימי, שאחראי על סנכון רשומות DNS בין השרתים, שרצים שם במרכז נתונים. ובזמן הזה שקרה סינכון, נוצר דבר שקוראים לו race condition. race condition זה ברגע ששתי טרדים, שתי מערכות מנסות לעשות משהו על אותו אובייקט, אוקיי? ובמקרה שלנו, שתי המערכות כתבו במקביל מידע סותר לגמרי לטבלת ה-DNS הפנימית של ה-DynamoDB API. מה שקרה בגלל הדבר הזה, בגלל ה-race condition, אחת ממערכות הניהול של ה-DNS הפנימית של AWS איבדה את הסנכון עם מספר שרתי DNS אזוריים. צריך להגיד שבדרך כלל מה שקורה זה שיש לנו main יש לנו אזור שהוא אזור ראשי, ואזורים שהם משניים, והם כולם עושים פרופגייט לכל האזורים האלה ב-DNS. וברגע שיש תקלה בסנכון הזה, אין פרופגיישן, אין הפצה של הדברים האלה של ה-DNS מאחד לשני. נכון, הלל? אני עדיין זוכר את מהלימודים של המייקרוסופט DNS שלי, כן? וה-name D שלי. אז זה מה שזה הולך. אז בעצם הדבר הזה הפסיק לעבוד, וכתוצאה מכך, שרתים שניסו לגשת לדיינמו-DB דרך ה-API, באמצעות השמות דומיין הפנימיים שהיו רשומים ב-DNS עצמו, לא הצליחו לתרגם אותם בכלל לכתובת IP, וכל קריאה לדאטאבייס עצמו נכשלה. אז צריך להבין שה-DynamoDB הוא רכיב מאוד חשוב, משמעותי וגדול, שעליו נשענים המון המון רכיבים אחרים, כולל EC2 שזה השרתים, SQS, Lambda Function, Redshift Steps וכל המערכת ניהול בעצם של AWS רצה על הדיינמו הזה, שגם רץ הוא באזור הזה בארצות הברית. אוקיי? נוף קרוליין, אני זוכר נכון. אז הדבר הזה בעצם גרם להמון המון תורים מצטברים. זאת אומרת, אני צריך לעשות פעולה ב-API, אני לא הצלחתי, זה נכנס ל-Q. ה-Q הזה הצליח להצטבר לאיזשהו backlog מאוד מאוד עצום של אלפי מיליוני וטריליוני אופרציות שפשוט לא הצליחו להגיע. כולם קיבלו טיימאוטים בשרתים, אוקיי? וזה הוביל בעצם לסטופ אמיתי וגדול בכל מה שקשור, וכל מי שהיה השתמש באחד מהשירותים האלה, שצריך להגיד, Lambda Function זה משהו מאוד 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 בסיסי בעולם הזה של AWS. Lambda Function בעצם מאפשר לתכנתים או לחברות לכתוב פונקציות שרצות saverless, כאילו בלי שרת, רק הפונקציה עצמה. אז המון משתמשים בדבר הזה, זה מאוד מאוד נוח. במקביל, באמזון יש מערכת שקוראים לה NLB Health Monitor, שאמורה לזהות שרתים תקינים ולנתב את התעבורה הפנימית אליהם. והיא קיבלה את כל הנתונים הכי שגויים בגלל הכשל של ה-DNS, מה שגרם לשרתים שהיו פעילים, שיושבים ומחכים לטראפיק, שהם סומנו בטעות כלא זמינים והוסרו בכלל מהפאבריק נטוורק של אמזון. מה שהחריף באופן הרבה יותר גדול את השרתים שכבר הספיקו עוד לעבוד ונתנו עוד את הפעילות התקינה. אז בשעה 2:01, אוקיי? שזה בעצם ב-12:01 צהריים בזמן ישראל, צוות של AWS זיהה שהבעיה נובעת מה-DNS Resolutions, והם בעצם טיפלו בזה, והם בעצם סידרו את הדבר הזה. ב-2:24 התקלה עצמה נעצרה, ונעצרה תגובת השרשרת, ורשומות ה-DNS תוקנו, והחיבור ל-API חזר לפעילות תקנה. אבל צריך להגיד, DNS זה משהו מאוד איטי. זאת אומרת, אם אני לקוח של DNS, כאילו כתוכנה, ועשיתי שאילתה ל-DNS, אני מחזיק קש בשביל לא לפנות אליו כל הזמן עוד פעם ועוד פעם. אז עד שהקש הזה הוא expired, אני לא אפנה לאותו DNS. אז צריך לחכות גם שכל הקשים בכל הלקוחות ייגמרו בשביל שהדבר הזה ייפטר. ולכן שירותים כמו Lambda ו-SQS ועוד שרתים אחרים, לקח להם שעות עד שהם חזרו והצליחו לעשות, לקבל את השירות התקין דרך ה-DNS הזה. אז כיצד מתבקש מהסיפור הזה? חברת אמזון AWS הגבילה באופן זמני כל מיני השקות של מערכות חדשות של EC2 כדי לייצב את המערכות עצמן ולמנוע קריסות של עוד מערכות. וצריך להגיד שעד סוף הערב דווח שכל השרתים שבו לפעילות מלאה. שעת הערב זמן ארצות הברית. לפי AWS, מקור התקלה היה בכלל בפולטי אוטומיישן, זאת אומרת אוטומיישן שלא רצה כמו שצריך, ושזה רכיב אוטומציה פנימי שלהם שגרם לאיבוד סנכרון בין שרתי ה-DNS, וכמובן זה לא מתקפת סייבר, זה פשוט תקלת אוטומציה קלאסית 101. צריך להגיד שרוב הענן של AWS עובד על מערכות אוטומציה, ובגלל זה הוא גם מאוד מאוד אמין, אבל אין מה לעשות, לפעמים נופלים במקומות האלה. אז צריך להגיד שה-race condition הזה זה באמת משהו שמאוד מאוד שלא קורה הרבה, וזה אני מאמין שבסופו של דבר AWS הודיעה כי היא בכוונתה לחזק את מנגנוני הניטור והאוטומציה כדי למנוע הישנות של התקנה הזאת ולמנוע race condition כזה, כמו שנוצר כרגע. הלל, איך זה פגש אותך הסיפור הזה?
תראה, ישר אלו לי שלושה דברים. אחד, זוכרת התקלה שקרתה בפייסבוק?
כן,
לפני שנתיים בערך. נכון, גם כן. שם זה היה בגלל תקלה בפרסום של הגדרות BGP, אבל זה היה אותו סגנון, זה היה תגובת שרשרת שהתחילה בגלל הפוינטר שאמור לקחת אותך למרחב הכתובות, וזה פחות או יותר התחיל אותו דבר, אבל זה ישר הזכיר לי משהו, בסדר? תראה, תמיד יש נקודת כשל, תמיד גם יהיה. כשהייתי ילד ועבדתי בסלקום, היה תקופה כזאת, יום אחד הגיע אחד הטכנאים לחדר שרתים, ויש שם איזשהו מחשב, זה הפריע לו לעבוד, והוא ניתק אותו. וחצי סלקום נפלה. אז שאלו, מה היה בשרת הזה שהוא ניתק? אז היה חיבור בין מי שזוכר, דיגיטל וקס, כדי שהוא ידבר TCP/IP, היה שרת של מייקרוסופט, שהיה מבצע את התרגום, מצד אחד מדבר עם הוואקס, ומצד שני TCP/IP. למה אני מזכיר את זה? כי תמיד יכול להיות נקודות קשר, ופה גם איך אנחנו נערכים. עכשיו, אני מזכיר לך רגע שיחה שלי ושלך קודמת. האם תקלה כזאת, או חשיבה תקלה כזאת, זה בעיה של הסיסו או לא בעיה של הסיסו? אנחנו דיברנו על זה בהקשר אחר, אני אתה ורותם, אני ואתה, והיה לנו איזה ויכוח מר, אבל האם לחשוב על תקלה כזאת, שעכשיו מערך הענן של אמזון קורס, למה שאני אעזב אותי, רס קונדישן, לא רס קונדישן, האם זה באחריות הסיסו לחשוב על זה?
אני אגיד לך מה, העניין. בגלל שיש פה שני קווים מקבילים, משיקים, מצד אחד IT, מצד שני סייבר, ולשניהם יש את אותו רצון, זאת אומרת, הדד-אנד הוא פשוט. אם יש תקלה, אם יש פריצה, אם קורה משהו, הצוותים צריכים להיות מתורגלים, עם כלים מספיקים, עם יכולת לתקן בצורה מהירה, וגם עם יכולת PR להתמודד עם הדברים, וגם lesson learned, יש פה הרבה, אתה יודע, תקנים יש להם הרבה דברים. אני חושב שהדבר האמיתי ונכון שצריך לעשות פה, זה לאו דווקא להגיד, האם זה באחריות? לא, זה לא באחריות הסיסו, אבל מצד שני, אם הסיסו וה-IT עובדים ביחד, והם מתרגלים תקלות, הם מתרגלים פריצות, והם מתרגלים תגובות לאירועים, הסוג של האירוע לא רלוונטי. הקוז, הסיבה, היא לא הדבר שבאמת יכול להשפיע מי אחראי על מה במצב כזה. במצב שלנו, אפשר להגיד בצורה הכי אמיתית, זה אפילו לא ה-IT, זה DevOps, אוקיי? או אופ-אופס, אני יודע, זה אופס, זה כאילו אופס, זה מהמקום הזה. זה הם אחראים על הדבר הזה, זה אוטומציות, ענן, זה המקום שלהם, זה שם. אני בא ואני אומר שאם הסיסו, IT, DevOps או אופס למיניהם, עובדים ביחד, והם עושים את התרגולות. אתה יודע, אני חושב שחברה טובה, עם צוותים גדולים, צריכה לפחות פעם בחודש לעשות תרגולת. לפחות פעם בחודש, אמיתי, לפחות פעם בחודש, על אירוע שלא היה באותו החודש. אתה יודע, כל פעם לתת להם משהו אחר, כי אנשים צריכים להרגיש איך מתמודדים עם האירוע. והאירוע לא חייב להיות במערכות אונליין, יכול להיות גם במערכות שהן אופליין, או מערכות שהן, אתה יודע, devs, או staging, או whatever, אבל הם צריכים להרגיש את המערכת, הם צריכים להתמודד עם אירועים. וגם אם הם מתמודדים כל יום עם אירועים, צריך להבין שפריצה, תקלה, דברים כאלה, זה לא אירועים שמתמודדים איתם ביום-יום. אירוע כזה, תקשיב, זה מגה אירוע, מגה אירוע. עד כמה הצוותים באמת יכולים לבוא ולהתמודד ולעשות את הדברים, אני לא יודע איך הוא משים את זה שם, אבל אני כן יכול להגיד לך, שאם אתה מסתכל על הזמנים, מדובר פה בחברה שב-2.01 זייתה את התקלה, ב-2.24 נעצרה תגובת השרשרת, זאת אומרת, לקח להם 23 דקות לפתרון מלא, אם אתה שואל אותי, זה ברמות הגבוהות. הרמות הגבוהות של יכולת להתמודד עם אירועים. זה לא משהו נמוך, זה 23 דקות מהרגע שלהם יש לך major fault, עד הרגע שאתה תיקנת ועכשיו אתה יושב רגל על רגל, מה שנקרא, רק עושה מוניטורינג ומחכה לראות שהכל יסתדר. אני חושב שזה ברמות המאוד מאוד גבוהות. אני חושב, אם אתה מסתכל על זה בתמונה הרחבה, הסיסטו רספקט עליו, המנהל של מחלקת האופס רספקט עליו, המנהל התפעול רספקט עליו, ומנהל ה-IT רספקט עליו, כי כולם יודעים את האנדגיים.
אתה מדבר על משהו אחר, תראה, תקלות קורות, גם רכב יכול להתקלקל, בסדר?
נכון.
והרכב לפני דקה נסע בסדר. אין משהו שהוא חסין 100% תקלות. אני מדבר על משהו אחר. אני כחברה בחרתי לשים את כל מערך המחשוב שלי באמזון, בסדר? ואני אמר, בסדר, לאמזון יש מערכת גיבוי, נפל סייט אחד, עובר לסייט אחר, וכדומה. אבל יש פה איזושהי נקודה שאני לא חושב שהיא תשפיע, אבל כן צריכים לחשוב עליה. המחיר של המניה של אמזון לא ייפגע, גם אם הוא ירד, הוא יעלה בחזרה, אני לא דואג. בסדר? גם אף אחד לא חושב שאמזון הוא לא פתרון ענן נהדר ומדהים. בסדר? בגלל שהיה להם תקלה. כי אנשים מבינים שתקלה קורית. פה אני מדבר על נקודה אחרת. אני עכשיו בתור סיסו. חלק ממה שאני נדרש לתת עליו את הדעת, ולחשוב עליו גם ביום-יום, הוא עניין הזמינות. זמינות של מערכות. כלומר, אם עכשיו המערכות לא זמינות לרשות הלקוחות, העובדים, הספקים שלי, בסדר? אני כסיסו חטאתי לתפקידי. זה לא מעניין אם זה היה בגלל תקפת סייבר או תקלה, כי מבחינתי זה לא מעניין בכלל. זמינות היא חלק מהאחריות שלך כסיסו, ואתה כסיסו כן חשוב לפחות להבין או להעלות את זה כתרחיש, כלומר להגיד, תראו, שמנו את כל המערכות באמזון, אולי נפצל את זה לזונים שונים, אולי אנחנו צריכים רגע לחשוב על נקודת קשר שתהיה, כן, למרות שזה בלתי, בוא נגיד, פחות מ-20% או פחות מאחוזים בודדים, אבל הנה, עובדה שקורה, שזה דבר ראשון. דבר שני, נקטן, יש פחות המחשב שאני רוצה להגיד, ודבר השני, הייתי עסוק בראשון, אבל בסופו של דבר, זה כן חלק מהחשיבה, מהתרחישים שאתה צריך לבנות, אם שמת את הכל בענן, והענן יכול להתנתק מכל סיבה שהיא, אתה ניצא בלי מערכות. ועכשיו צריכים להביא אלטרנטיבה. בסדר? יכול להיות שאין אלטרנטיבה כזאת, וזה בסדר, אבל זה צריך להיות תרחיש, שהדירקטוריון וההנהלה, בסדר, מודעים אליו, שלא לעולם חוסן, גם אם זה סביבת ענן כמו אמזון, לדוגמה.
בוא פיקנטריה. תקשיב פיקנטריה, איזה חברות נפלו, שמות של חברות ושירותים שנפלו בגלל הדבר הזה, לא כולם, תקשיב, לא כולם, אבל רשימה שגם המאזינים יוכלו להזין, אז סנאפצ'אט נפל, מסתבר שעוד מישהו משתמש בזה, סיגנל, רדיט, וואטסאפ, סלק, פורטנייט, רובלוקס, קלאש רויאל וקלאש קלנס, פאבג'י, ריינבו סיקס סטייג', פוקימון גו, וורדל, פיננסים, אוקיי? קוינבייס, רובין הוד, ונמו, צ'ים, ליונס בנק, הליפאקס, בנק אוף סקוטלנד, רויאל בנק אוף סקוטלנד, שירותים של אמזון עצמם, אוקיי? amazon.com, נפל לגמרי, אוקיי? פריים וידאו, אמזון מיוזיק, אלקסה, רינג, דורבל, קמרז נפלו, אוקיי? אנטרפרייזים, קנווה, monday.com, זום, מייקרוסופט 365, מייקרוסופט טימס, אני חייב להגיד, לא, אני יודע כי עברנו מזום למייקרוסופט טימס וזה עבד. סלק, ג'ירה, אסנה, אטלסיאן, שזה ג'ל ג'ירה, בוא נגיד לסטרימינג, דיסני פלוס, HBO מקס, פריים וידאו, אפל מיוזיק, טיידל, ספוטיפיי, הפסיק לעבוד, אוקיי? תקשיב, כמויות הדברים היו לא הגיונים, ומה שהפתיע אותי יותר מכולם, זה, יש חברה שקוראים לה 8Sleep, והיא מפתחת פוד, שזה כיסוי מיוחד למזרן, אוקיי? שיודע לנטר לך את השינה, ויודע גם להתאים, אם יש לך מיטה ממש ממש יקרה, את הזוויות של המיטה, הטמפרטורות, כל מיני דברים כאלה, ואתה מדבר פה על מוצרים שיכולים להגיע בין $2,500 ועד להגיע ל-5,500 דולר. ומה שקרה שברגע שהייתה תקלה בענן, והתקלה בענן להזכירך הייתה בלילה, אז אנשים לא יכלו להתחבר למזרן שלהם ולהגיד לו, תקשיב, הזווית לא נוחה לי, כי זה בטח יהיה ישיבה או משהו, אני צריכה לישון, אתה יכול לזוז לשינה, ולא היה מוכן לעבוד להם. אז זה היה להם גם כן. תקשיב, כמות התקלות של דברים ודברים מוזרים שקרו, זה היה פשוט ביון היגיון הגיוני כלשהו, וזה מסוג הדברים שאתה מסתכל ואתה אומר, וואו, מה להזזל עושים עם כל כאילו, אנחנו מדברים על, בוא, מי אחראי לזה? מדובר פה בחברה שבלי ענן המוצר שלה לא עובד. יותר מזה,
רגע, אילן... רותם, אתה לא ראית את הרגע הדרמטי עכשיו. שרק לא ראית שהתנתקתי?
כן, ראיתי שהתנתקת וחזרת.
אוי ובוי, זה לא היה באשמתי, אף לי הקומט. לבד. עכשיו, אתה רואה? זה מהגורל. זה קרמי, זה ביץ'. כן. בסדר? צחקת על עניין של זמינות, אתה יודע שבגלל שאני מלמד הרבה מהבית, יש לי פה UPS, שתי קווי אינטרנט, יש לי הכל, שתי מחשבים בשלוף.
אבל יש לך גם יד שעושה כאלה,
לא, לא נגעתי בכלום, בחיי, לא עשיתי כלום וזה נתקע, בסדר? אבל, אז נעלמתי ל-30 שניות וחזרתי, אני כבר יכול לשים לבד.
אם חזרת ואתה מתחיל להאמין בדברים, אני רוצה להגיד לך שאפשר, לדבר על הנושא הבא שלנו, שזה בעצם המקה של עולם הסייבר, תקשיב טוב, המקה של עולם הסייבר שינתה את דאטה. פה תקשיב לדבר הזה. אתה זוכר את הרגע הזה שבו אתה צריך לבחור סיסמה חדשה, ואחרי שבחרת משהו סביר, המערכת מודיעה לך שחסר לך תו מיוחד, עוד גדולה, או היא פשוט לא מספיק מורכבת כמו שמייקרוסופט אוהבת לרשום.
כן, אחרי דאטה מה הסיסמה שלי שרשמת פה.
כזה. אז אחרי שנים של תרלול קולקטיבי, צריך להגיד פה תרלול אמיתי, נראה שהשפיות חוזרת לעולם הבטחת מידע, ובגדול, המכון הלאומי לתקנים וטכנולוגיה של ארצות הברית, או בשמו המוכר, דניסט, אוקיי? שהוא התנך של כל מנהלי ה-IT למיניהם, והוא בא ואומר, שהוא חייב אותנו להחליף סיסמאות כל 60 או 90 יום, לוודא שהם כוללות שילוב הכי מסורבל של אותיות, מספרים, סימנים, והתוצאה, המשתמשים יצרו דפוסים צפויים כמו פסוורד 2024, סימן קריאה, או שאז הופכים לפסוורד 25, יש כאלה שאפילו רושמים את המספר של החודש, אתה יודע, כאילו, אם אתה אומר לי שאתה צריך להחליף כל חודש, חודשיים או שלושה, אז אני אתמודד עם הסיפור הזה בצורה הזאת. ומה שהפך את כל העניין הזה של סיסמאות לתיאטרון אבטחה אחד גדול, והרעיון שכונה פסוורד הייסטאקס, שזה הרמת השחת של הסיסמאות, צבר פופולריות כבר לפני יותר מעשור, וטען שאורך הסיסמה חשוב משמעותית יותר מהמורכבות שלה. ואם תוקף מנסה לפרוט סיסמה באמצעות ברוט פורס, הוא יצטרך לעבוד על כל הקומבינציות האפשריות, לכן סיסמה ארוכה פשוט יוצרת יותר ערימת שחת, גדולה יותר בשביל לחפש, והפין הקטן שנמצא בתוך ערימת שחת הוא קטן יותר, כי הוא באותו גדל, והערימה פשוט ענקית. עכשיו, אחרי שנים, אילל, תקשיב טוב, ניסט סוף סוף מאמצת את ההיגיון הבריא, וההנחיות החדשות במסמך SP863B קובעות באופן רשמי, אילל, רשמי, דרישות מורכבות הן כבר לא העיקר, במקום זה הדגש הוא על אורך, עם המלצה למינימום 8 תווים, והאפשרות להגיע עד 64 תווים, מה שמאפשר יצירת משפטי סיסמה קלים לזכירה וחזקים פי כמה וכמה. יתירה מכך, נגמרו הימים של החלפת סיסמה תקופתית, מעתה יש להחליף סיסמה רק אם יש חשד אמיתי שהיא נפרצה. גם השאלות הבטחה או מה שם הנאורים של אמא שלך יוצאות לגמרי מהתמונה, מכיוון שהמידע הזה זמין מדי ברשתות החברתיות. במקומן יש לי משמש באימות רב שלבי MFA, OTP או קודי שחזור למיניהם. המשמעות שהיא פשוט אדירה. ההנחיות האלה הן לא סתם המלצה, הן מעצבות מדיניות של חברות ותקנות רגולטוריות רבות. עכשיו אפשר לגשת למחלקת ה-IT לנפנף בגאווה! ב-SB863B ושל ניסט, ולדרוס לשים סוף למדיניות המיושנת, המגוחכת והמנציחה הזאת, היא רק שטויות. וזה היה ניצחון להיגיון הבריא, שמכיר בכך שההבטחה טובה היא כזאת שמשתמשים יכולים לעמוד בה, ולא כזאת שהיא רק נראית טוב על הנייר. הלל, דוטל,
לא,
איך הדברים האלה הולכים... כן, ספר, מה זה אומר? מה קורה? מה, איך משנים את זה?
אני רק חושב על הפער של מי שמקשיב לנו בפודקאסט, או רואה את זה ביוטיוב.
אוקיי.
כי צריכים להבין לפעמים שלא רואים את כל התגובות. תראה,
במה?
אחד, אני לא חושב שזה יקרה כל כך מהר. כלומר, ימשיכו עם המדיניות, לדוגמה, בהרבה ארגונים שאני מכיר, וגם בחברה שאני עובד, יש two factor authentication, שלפעמים זה three factor authentication, כולל certificate, ברמת התחנה, בסדר? לדוגמה, למערכת של Oracle application,
ועדיין דורשים להחליף סיסמה.
נכון, ועדיין דורשים להחליף סיסמה, עם כל האמצעים. אם זה נכון או לא נכון, לא יודע להגיד לך, יש פה איזשהו משהו שכן כן הוא חשוב, כי פה שאתה עובד עם two factor, הרי היה סיפור, אנחנו דיברנו על זה, אני ואתה גם, שהיה איזשהו ניסיון לבטל שהשחזור סיסמה לא יהיה יותר ב-SMS.
נכון.
זוכר או לא? עם כל הסיפור
כן,
שהיה
כן,
עם זה... השכפול של הסימים,
נכון.
והמתקפות
נכון.
כמה מתקפות ידועות שלנו ששכפלו סימים, שחזרו סיסמה דרך ה-SMS, שרצו לבטל את זה. אני לא יודע מה קרה עם זה בסוף. אני חושב
לא
שזה
כולם,
לא כולם ביטלו,
לא כולם,
עדיין
זה
יש
לא נכון,
שחזור
נכון.
ב-SMS. אז אני מסכים איתך שלדוגמה, חייבים לשנות דברים, שיטות שהיום יותר קלות לפריצה. יש אבל משהו פסיכולוגי שאתה כן מחליף סיסמה, פעם בזמן מסוים, בסדר?
למה?
יש פה איזשהו היגיון.
הפסיכולוגיה לא רלוונטית.
מה אתה אומר?
או לא חשיפה?
שאנשים לא יזכרו?
זה לא משנה. אם יש לך משפט, שהמשפט עצמו הוא 20 קרקטר לצורך העניין, 15 קרקטר לצורך העניין, אוקיי? 4 מילים, אתה יודע, משהו כאילו שנוח לך לזכור. תזכור אותו שנים. מה אכפת לך? הרי המערכת, אם הסיסמה לא חשופה, או לא נפרצה, זה לא רלוונטי. הרי מדברים, תראה, אומרים לך, זה לא רלוונטי. אמיתי לא רלוונטי.
רותם, אבל יש דיקשנריז הפוכים, דקה. בסדר?
רגע,
יופי,
תודה שאמרת. לדוגמה, לרשום,
רגע, לדוגמה, לרשום באנגלית. אני נותן לך סיסמה שהרבה אוהבים, בסדר? אני השתמשתי בפעם כשהייתי צעיר, לא משתמש ביותר. לדוגמה, אתה לוקח משפט משיר, אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת, אתה זוכר אותו בעברית, בסדר? ואתה רושם אותו באותיות באנגלית. מסכים אותי שזו סיסמה שמאוד קשה בברוט פורס תפרוס.
בלתי אפשרית.
ואתה כן יכול לזכור אותו. בסדר?
נכון.
יופי. אתה במקרה שלך בקיר טוב עולם יש ברבורים באגם. אתה יכול להשתמש במשפט הזה. בסדר? אבל נוצרו במהלך השנים המון דיקשנריז הפוכים. כלומר שהם כן יודעים שאם אתה עכשיו רוצה לפרוץ סיסמאות או להשוות אותם לאש, בסדר? של סיסמאות נפוצות בישראל.
לא יעבוד. לא יעבוד יותר.
למה לא יעבוד? בגלל ה-2FA.
לא, בגלל שאתה משתמש בפלטפורמות של השינג כמו ביקריפט ופלטפורמות אחרות, שאת אותה סיסמה, אוקיי? את אותה סיסמה עם סלט שונה, היא תהיה פשוט הש שונה לגמרי, ואתה גם לא מקמפל אותה פעם אחת, אתה לא עושה הש פעם אחת, אתה עושה הש 1,000 פעמים. ואז הסיסמה... היא נראית אחרת כל פעם. זאת אומרת, אם אתה תיקח ואין לך את הסלט לצורך העניין, ואתה בא ואני אומר, אוקיי, אני צריך רק עכשיו את ההש הזה, אתה אף פעם לא תגיע להש הזה. יש פה עניינים שצריך להסתכל עליהם. הדברים האלה הם הרבה יותר מורכבים ממה שזה נראה, ויותר מזה, אם אתה לוקח סטרינגים כאלה ארוכים, ואתה לא לוקח בחשבון את ההש, את הסלט, סליחה, זה לא רלוונטי. הסלט הוא חשוב. בשביל להגיע לסלט צריך לפרוץ למערכת. אתה צריך גם לפרוץ למערכת, גם להחזיק את הדקשנרים, וגם לעשות ניסויים עם ביקריפט, שהוא הדבר הכי גרוע לזיכרון, אוקיי? הכי גרוע לזיכרון. זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה. ובפועל, אם באים ואומרים לך, תקשיב, המורכבות לא רלוונטית, אלא אורך הוא רלוונטי, זאת אומרת, אם אתה עושה סיסמה של 15, ומישהו מנסה עכשיו, בביקריפט, אוקיי? ומישהו עכשיו מנסה לפרוץ את זה, ייקח לו זמן לא הגיוני להגיע לדבר הזה, מדבר לך ברמה של...
לא משתלם.
עשרות שנים.
המשאבים לא משתלמים כדי לממש את הפריצה.
אוקיי? זה בדיוק העניין. על זה מדובר פה. ואם אתה מסתכל ככה על הדבר הזה, אתה מבין שבוא, זה אירוע משמעותי וקשה, שקשה להתמודד איתו. אוקיי?
לא משמעותי, אתה לוקח שינוי לטובה או לא, הוא לא קשה. בסדר? קשה.
כן.
תראה, מה יותר קל, להתאים את הטכנולוגיה לבני אדם, או את בני אדם לטכנולוגיה? בסדר? אז במקרה הזה, במקרה הזה מנסים להתאים את הטכנולוגיה לבני אדם.
זה ריקוד של גם וגם.
כן, שיהיה להם יותר
קל. בכל אופן, איזה כיף, מזל. אנחנו חייבים לעבור לנושא הבא, אין לנו הרבה זמן.
יאללה, קדימה.
אנחנו נתחיל לרוץ, אוקיי? אז אחרי שדיברנו על סיסמאות ודברים כאלה, בואו נדבר על איך אפשר לצוטט לכם במקומות שלא חשבת עליהם. אז אם פעם דיברנו על נורות, סקיות צ'יפס ואפילו המעברים, מסתבר שהאויב החדש יושב לכם ממש מול היד, וכן, אנחנו מדברים על העכבר שלכם. מדבר שהמרדף הבלתי פוסק של עולם הגיימינג אחרי עכברים מהירים מדויקים, משמעותית יותר, הופך אותם לרגישים בצורה קיצונית לסביבה, עד כדי כך שהם יכולים להפוך למיקרופונים מאולתרים. חוקרים מאוניברסיטת קליפורניה, ארווין, הראו איך זה אפשרי במחקר שזכה לשם הגאוני מיקי מאוס. האמת, הרעיון של לדבר לעכבר הוא לא חדש, מי שזוכר כבר ב-1986 בסרט מסע בין כוכבים 4, סקוטי, המהנדס הראשי, ניסה לדבר לעכבר מחשב מקינטוש, מתוך הנחה שזה מיקרופון. בזמנו זה היה קטע קומי, אבל כמו שקורה לו פעם, המדע הבדיוני הופך למציאות, אני חייב להגיד, זה סדרה שהצליחה לחזות המון המון דברים, בלי שום קשר. אז חיישנים האופטיים בעכברי גיימינג מודרניים, מגיעים לרזולוציה של אפילו 2000 DPI קצב דגימה, שזה pooling rate, אוקיי? ויכולים להגיע גם ל-4K ואפילו ל-8K הרץ, והם רגישים מספיק כדי לזהות ויברציות זהירות שגלי הקול של הדיבור שלכם יוצרים על פני השולחן. האתגר האמיתי הוא שהמידע הגולמי שמגיע מהחיישן הוא רעש אחד גדול ולא אודיו שאפשר פשוט להקליט ולהזין לו. כאן נכנסת לתמונה הבינה המלאכותית, הצוות החוקרים בנה פייפליין מתוחכם של עיבוד אותות, שכולל סינון מתקדם, אוקיי? קוראים לזה וייזר פילטרינג, שבסופו מודל רשת עצבית שהם ימנו מחדש על בסיס וויספר של OpenAI מטורף. המודל הזה למד לקחת את הרעש הלא ברור מהעכבר ולתרגם אותו חזרה לדיבור עם אחוזי הצלחה של בין 42% ל-61% בזיהוי מילים בתנאים מבוקרים. הדבר הזה אומר שתוכנה סדונית או אפילו קוד ג'אבסקריפט, אני לא בטוח שקוד ג'אבסקריפט שרץ באתר אינטרנט תמים, יכולה לסטוף את המידע הזה מהעכבר שלכם ללא רשות וללא צורך בהרשאות מיוחדות ולשלוח אותו לאיבוד מרחוק. בעולם שיש יותר ויותר אנשים שעובדים מהבית, הגבול בין ציוד אישי לציוד בעבודה מתשטש, פתאום היכולת לצוטט לשיחה עסקית רגישה דרך עכבר גיימינג שנראה תמים הופכת לאיום פוטנציאלי. אמנם אנחנו עוד לא שם, והשימוש בפד לעכבר יכול להפחית משמעותית את הסיכון, צריך להגיד את זה, אבל זה בהחלט גורם שצריך לחשוב עליו לפני שאתם מקרים בכל את הסיסמה החדשה שלכם ליד המחשב. הנחיות החדשות של הסיסו, כל הארגון חייב להשתמש בפד לעכבר.
אם לאיזה אקר משעמם בשביל לשמוע את הבן שלי צורח פה על חברים שלו מהדיסקורד, בוא נפתח לו מיקרופון ולא צריך לצטט שיסבול לבד. למה שרק אני אסבול?
רוב הילדים פשוט נמצאים בטוויץ' או בדיסקורד, וזה כבר שם, אתה יודע, לא צריך כאילו להתחבר לעכבר.
לא צריך לעכבר. בסדר, לא צריך לעכבר.
אני רק חושב הקלטה של ילד צורח במשחק, ואתה יודע, וההקרים מסתכלים, רואים, מצרחות ודברים וזה, וכאילו, יש לנו בעיה באלגוריתם, צריך לתקן אותו.
אבל רותם, תראה, זה יפה, זה מאוד מציט את דמיוננו, בעיקר שאנחנו כל הזמן, בעיקר מי שאוהב סרטי ריקול, בסדר? ובהחלט אולי זה יעזור ליחידות ריגול שונות בעולם. אני לא רואה את זה עדיין כאיזשהו, איום ממשי, בטח לא משהו שמחר אנחנו צריכים להתחיל להיכנס ממנו מלחץ. אם אתה זוכר, היה את הסיפור עם אוניברסיטת בן גוריון, שהצליחה לזהות מה קרה במחשב על פי הרעשים במעבד. זוכר שדיברנו נכון. על זה, אני ואתה?
כן.
לפני איזה שנה, כן. שנתיים, היה את הרדיו-אקטיביות של המסך, שאפשר לראות דרך נכון. קירות. זוכר את זה גם?
נכון, או, זה אפילו יותר רחוק מזה, נכון?
כן, שדיברנו על זה,
שאם אני... להוציא מידע דרך הרדיו-אקטיביות של קבל סאטה,
שאם אני עומד היה... בבניין מול הקריה.
כן.
כן. מישהו השבוע ראיתי נכון. שהוא התייחס לזה, שבונים שם בניינים וזה, ולא חושבים על הדברים האלה. אז,
אל תדאג.
אז ברור, ברור שזה מצית את הדמיון, מה שעכשיו אמרת, שאם אני יכול
אגב,
עכשיו עוד
כלי... אגב, מה שאמרת מיקום... הוא נכון למסכי CRT, לא מסכים כן. של LED.
כן.
אוקיי.
אבל אז, ברור שזה מצית את הדמיון, עד כמה זה באמת רלוונטי להיום, אני יודע, אני לקחתי את ההמלצה, יש לי פד לעכבר.
אוקיי.
אבל אני עכבר גיימינג, אז זה לא, לא תופס.
בוא תקשיב לנושא הבא שלנו, שהוא, אם אתה אוהב דברים מרחיקי לכת ומיוחדים, זה כזה. אז אם מישהו מכם, מהמאזינים שלנו, קיבל מייל עם הכותרת הדרמטית, Legacy Request Opened, Urgent if you are not deceased, אוקיי? שמה שזה אומר, היורשים, יש בקשה של יורשים, תענה אם אתה לא מת, אוקיי? ברמה הזאת. אז כדאי שתבדקו את הדופק ותסתכלו טוב טוב על הכתובת של השולח, נראה שהלקוחות של טטטטטטטם, לאסט פאס שוב על הכוונת, והפעם התוקפים החליטו להשתמש בטקטיקה מקורית במיוחד. עם קצת מורפיבית. הקמפיין פישינג החדש שהחל באמצע אוקטובר 2025 שולח למשתמשים מיילים שנראים כאילו הגיעו מלאסט פאס וטוענים שבן משפחה ביקש גישה לכספת הסיסמאות שלכם באמצעות תעודת פטירה לא פחות ולא יותר במסגרת תהליך הירושה של השירות. מאחורי הקמפיין עומדת קבוצה בשם קריפטו צ'מלון או חמלון, אוקיי? כפי שהשם מרמז, מדובר בחברה או בקבוצה שמתמחה בגניבת של מטבעות קריפטוגרפיים, והם לא בוחרים באמצעים ומשתמשים בקיט הפישינג הכי משוכלל שיכולים למצוא, שכולל לא רק אתרים שמתחזים, אלא גם שיחות טלפון, voice phishing, שבהם מתחזים לנציגי שירות של LastPass, כדי לשכנע אתכם למסור את סיסמת המאסטר שלכם. המטרה היא לגרום לכם להיכנס ללחץ, ללחוץ על הלינק כדי לבטל את הבקשה, להזין את סיסמת המאסטר שלכם בדף המזויף שנראה בדיוק כמו הדבר האמיתי. מה אתה אומר, הלל? אתה מת? אתה לא מת? קיבלת בקשה?
כן, זה יפה.
אני חושב שהדבר היחידי שזה אומר...
כן.
תקשיב, הדבר היחידי שזה אומר זה שהלקוחות של אספס לא מסתכלים בחדשות. אין להם שמץ שמושג מה קורה בעולם האמיתי. זה מה שזה אומר.
אני חושב שהגיע הזמן לעבור למערכת אחרת, לא ללאסט-פאס, אחרי כל הבלגנים האלו, אבל עוד פעם, זה מתחבר למה שדיברת מקודם עם הסיסמה. בסופו של דבר, זה באמת איזשהו קשר שלנו, שאם פעם היה לנו 2, 3, 4, 10 אתרים, היום יש לנו כמה עשרות, ובמקרים מסוימים גם מעבר ל-100, של מערכות אתרים, אפליקציות, שאנחנו צריכים להתחיל... לשמור ולהבין איך התחברנו למה. אז נכון שזה לטוב או לרע, אנחנו עושים את זה הרבה פעמים עם החשבון ג'ימל שלנו, או עם דברים אחרים, בסדר? או עם חשבונות אחרים שיש לנו ומאפשר לעשות לנו אותנטיקציה וזה מקל על החיים. המון אנשים משתמשים במנהל סיסמאות של הדפדפן עצמו, בין אם זה בטוח או בין אם זה לא...
הכי גרוע.
נכון, אני יודע שזה גרוע, אבל הרבה משתמשים בזה, גם אני.
עדיף לאספס.
לאתרים שהם לא קריטיים, בסדר?
אני יכול להגיד לך כזה דבר,
לאתרים שהם לא קריטיים, אני בהחלט משתמש בזה, אני לא צריך לזכור כל פעם.
יש לנו קבוצות, פייסבוק גדולות, שאנחנו מנהלים דרך העסק של אשתי, ויש לי חשבון שהוא חשבון... בקאפ, שהוא יש לו אדמין על כל החשבונות האלה, ואני כל חצי שנה נכנס לחשבון הזה, רק מוודא שהוא קיים, שהכל בסדר, כי אם קורה משהו אלינו, יש לנו את הגיבוי הזה, ואני נכנסתי ממש שבוע שעבר עם החשבון, ובטעות לחצתי על save password בחרום, ולא נרגעתי, תקשיב, אני לא הצלחתי להירגע, עד שלא נכנסתי להגדרות של חרום, להיכנס לו דברים, עד שעשיתי לו delete, עד שלא עשיתי delete, לא נרגעתי. ממש, ברמה הזאת. אבל עזוב אותך, יש לנו דברים יותר גדולים על השולחן.
קדימה. Okay?
כי בזמן שאתה מדבר על כל מיני דברים כאלה, יש מישהו שאולי מאזין לך, אוקיי? Okay? יכול להיות שמישהו יפעיל לך את המצלמה בסמארטפון, או מדפיס לך דפי קומיקס במדפסת של המשרד, והכל מרחוק, וזה לא תסריט לסרט או זה כמו שאתה אוהב להגיד, זה בדיוק מה שקרה בתחרות פאונד טונד האחרונה באירלנד. רק שכאן האקרים הם מהצד של הטובים, אוקיי? Okay? אז, והם גם עשו מזה קופה נחמדה של יותר ממיליון דולר. אז בוא תקשיב מה קרה בסוף אוגוסט, סוף אוקטובר, התקיימה תחרות הסייבר השנתית, Pound to Round Inland 2025, שבו חוקרי אבטחה מכל העולם מתאספים כדי לפרוץ למכשירים הכי פופולריים בשוק. והכל לעיני היצרניות עצמם, במשך 3 ימים אינטנסיביים ביותר, החוקרים גילו לא פחות מ-73 חולשות אבטחה חדשות, כאלה שאף אחד לא ידע בכלל על קיומם, או בשפה המקצועית, Zero Days Vulnerabilities. על התענוג הזה המרגלים שילמו להם פרסים בסך כולל של כמעט, של יותר ממיליון דולר and change, מה שנקרא. הזוכה הגדולה של התחרות היא קבוצת Summoning Team, שכתפה את התואר Master of Pwn ושלשה לכיסה לא פחות יותר מ-187,500 אלף דולר, אחרי שהדגימה פריצה למגוון רחב של מכשירים, כולל סמסונג גלקסי S25 החדש שיצא רק עכשיו. אז אם כבר מדברים על סמסונג, מכשיר הדגל שלהם, גלקסי S25 נפרץ לא פעם אחת, אלא פעמיים במהלך התחרות. באחת מהדגמות צוות ה-Interrupt Labs השתמש בחולשת Improper Input Validation, כדי לא רק להשתלט על המכשיר, גם להפעיל את המצלמה, ולעקוב אחרי המיקום שלו, בלי שהמשתמש יודע מה שזיכה אותם ב-$50,000. וזה ממחיש נקודה ממש ממש קריטית. גם מכשירים הכי נוצצים, פלגשיפ שאנחנו משתמשים בהם, מגיעים חורי אבטחה גדולים, והתחרות הזאת בעצם מאלצת את היצרניות לתקן את הבעיות לפני שההאקרים עם כוונות פחות טובות ימצאו אותם. לכן אנחנו אוהבים תחרויות כאלה. לצרניות אגב, צריך להגיד את זה, וזה הצד הפחות נחמד. יש 90 יום לתקן את החולשה לפני שהפרטים המלאים אליה מתפרסמים לפי חוקי הפורמט. אבל הדרמה האמיתית של האירוע הייתה סביב פרס של מיליון דולר שהוצא על פרצת זירו קליק על וואטסאפ. כזאת שלא דורשת שום פעולה מצד המשתמש, צוות בשם Team Z3 היה אמור להדגים את החולשה הזאת, אך ברגע האחרון הם פרשו מהתחרות ובחרו לחשוף אותה באופן פרטי למארגנים ולמטה, מה שמשאיר אותנו עם תעלומה מאוד מאוד גדולה. האם החולשה הייתה כל כך עוצמתית שהם העדיפו לשמור אותה רחוק מעיני הזרקורים, או שפשוט לא הייתה יציבה מספיק להדגמה חיה?
או שהם מכרו אותה לאיזה
צאו. או שהם...
לא. קיבלו הרבה יותר.
אני חושב שמה שקרה פה, אם אתה שואל אותי, אני חושב שמטה הגיע אליהם ואמרה להם, אם אתם תבואו אלינו, כאילו, לא תגידו לעולם כולו שמצאתם עכשיו בוואטסאפ, אנחנו ניתן לכם יותר ממיליון דולר.
אני חושב שזה גם מסור.
אני חושב שזה מה שקרה פה.
זה לרעתנו הציבור, זה לטובתם. תראה, אני אוהב את התחרויות האלה, את כל הבאג בונטי למיניהם, אני ממש מת על זה. אני חושב שיש הרצאה של קרן אלעזרי, של ישנה, לפני עשור, אני חושב, שיש כל מיני פורמטים להרצאה הזאת, של האם האקרים מאתגרים אותנו להיות מומחי אבטחת מידע יותר טובים.
כן.
ופה זה ממש הדגמה של הדבר הזה. כלומר, אני מאוד אוהב תחרויות כאלו, שאתה בא, כן עושה שיתופי פעולה עם עוד אחרים, ומקבל סיור מוחות, וכן עולה מקבל חשיפות שסמסונג לא הייתה מקבלת בצורה אחרת, או המהנדסים שלה לא היו מכירים, ולא היו שומעים על זה, וזה בסוף הדבר רק לטובתנו, ותאמינו שפרס של מיליון דולר, קטן על החברות האלה, בסדר? בשביל לגלות פרצה כזאת היא משמעותית. הנזק היה הרבה יותר גדול בדיעבד לגלות את זה. אז אני מת על התחרויות האלה, בעיניי זה נהדר, וחבל שעוד חברות לא עושות את זה.
בוא, הנושא האחרון שלנו, כי אין לנו זמן, זה הולך ככה. אז, השוטר מגיע לחלון, מציץ פנימה, ופשוט קופה במקום. אין שם אף אחד, רק אגה שמסתובב בעצמו, מחשב שמזמזם בשקט, ומדבקה של חברת ויימו על הדלת. לא, זה לא תסריט של סרט מדע בדיוני, זה אשכרה קרה ממש לאחרונה בכביש בקליפורניה. שוטר תנועה הבחין ברכב לבן מבצע פניית פרסה אסורה, מולו, ליטרלי, מול העיניים שלו. הדליק את הסירנות ועצר אותו בצד הדרך, רק כדי לגלות שאין לו אפילו למי למסור את הדוח. משטרת סן ברנדו, סן ברונו, קליפורניה, מצא את עצמה במצב קומי חסר תקדים. הרכב האוטונומי של ויימו ציית להוראה ועצר בצד ישר, ואפילו אפשר לשוטרים לדבר עם נציג של החברה דרך מערכת התקשורת הפנימית, אבל כשזה הגיע לרגע האמת, השוטרים היו חסרי אונים, בספר החוקים שלהם פשוט אין אופציה לרשום כנס לרובוט. במקום דוח, יצא מזה בדיחה ברשתות החברתיות, שם המחלקה כתבה שהרכב היה ללא נהג, ללא ידיים וללא מושג. צריך להגיד את זה שהסיפור הזה הוא יותר מסתם אנקדוטה משעשעת. הוא חושף סדק עמוק באופן שבו אנחנו מבינים את האחריות בעידן הבינה המלאכותית. האם מכונית אוטומטית גורמת לתאונה מי השם? המתכנת שישב וכתב את הקום, את הקוד, החברה שבבעלותה הרכב, אולי המדינה שאישרה לו לעלות על הכביש? נכון לעכשיו, החוק בקליפורניה עדיין לא מוכן אפילו לרגע הזה. למרות שהחקיקה החדשה נמצאת בדרך ותאפשר להנפיק דוחות ישירות לחברות החל מיולי 2026, כרגע יש וקום משפטי. וזה לא מקרה בודד, רק לאחרונה רשויות פדרליות פתחו בחקירה נגד ויימו, אחרי שאחד הרכבים שלה לא עצר קרוי ליד אוטובוס בית ספר, והמקרים האלה רק חבלי לידה של המהפכה הטכנולוגית. הם מאלצים אותנו לחשוב מחדש על חוקים שנכתבו עבור בני אדם, ולא עבור אלגוריתמים. וצריך להגיד אפילו גם כמו שכתב הסופר דאגלס אדמס, technology is the word that describes something that doesn't work yet. נראה שאנחנו בדיוק בשלב הזה שבו הטכנולוגיה עובדת מספיק טוב כדי להסתבך, אבל עוד לא מספיק טוב כדי לדעת איך אנחנו יוצאים מזה. אילל, המומחה שלנו בטכנולוגיה עתידנית.
אני ישר נכנסתי לראות אם זה אותו חברה, יש הרי חברה בארצות הברית עם שם מאוד דומה, אני חושב שזו אותה חברה של רכבי משטוחים, של רכבי משטוחים מסופרמרקט, כן, משטוחים כאלה, של אוכל זה נוסע עד 40 קמ"ש, רכבים ממש יפים, כלומר חמודים, אתה מסתכל על זה ונראה רכב חמוד, תראה, זה לא הסיפור הראשון, זה כבר סיפור שחוזר על עצמו. קליפורניה היא באמת פורצת דרך בנושא הזה של רכבים אוטונומיים. הסיבה שאין לנו עדיין כמויות של רכבים אוטונומיים היא לא בגלל הטכנולוגיה, היא בגלל הנושא של המדינה, רגולציה. של הביטוח, של הרגולציה. בסדר? זה ייקח זמן, כמו כל דבר, כי פה הטכנולוגיה מאוד מקדימה את בני האדם. טעויות תמיד יהיה. בסדר, אל תשכח שגם השילוט שנמצא בכביש הוא לפעמים מבלבל גם בני אדם. גם בן אדם יכול להתבלבל. נכון. תנסה לנסוע בתל אביב ולא להתבלבל, אני אתן לך מה שאתה רוצה. בסדר, במיוחד
כן,
עכשיו...
יש שם רחובות שהתחבורה הציבורית מתחילה, מפסיקה, מזזה וזה.
לא, אתה... זה מטורף עכשיו עם כל מי שקורה שם עם הרכבת הקלה. באמת, אתה נוסע בתל אביב, אתה... לפעמים אתה לא מבין אם אתה בנתיב הנכון, לא בנתיב הנכון, בנתיב ההגדי. ומה קורה? אז זה עניין של זמן, היה התקפה, כמו שיש תקיפת סייבר, שהדגימו, זה, אני מדבר איתך על משהו שקרה לפני 8-9 שנים, של שילוט, שאתה רותם יכול להדפיס אותו לבד בבית, אתה עומד מול הרכב, עם שלט שמותר, המהירות המותרת היא 90, נניח במקום שמותר נסוע בו, בארצות הברית, באזורים עירוניים, בתוך השכונות, זה 30 קמ"ש, בסדר? זה 20 ומשהו מייל, אם אני לא טועה. ועמדו עם השלט הזה, והאוטו התחיל להאיץ, בסדר? כלומר, אין, ופתרו את זה אחר כך, בסדר? אני חושב שפתרו את, פתרו את זה כי יש איזושהי ולידציה עם ה-GPS, שמאמת איפה אתה נמצא ומה באמת המהירות, ולא רק השלט. אז זה, הכל מתחבר להכל. בסופו של דבר, אירועים כאלו מעלים את הדברים לתודעה, ומכריחים את היצרנים של הרכבים לעשות איזשהו, את המערכות שלהם יותר טובות, כדי שהמקרים האלו לא יקרו. בסדר? עד מתי הרגולציה תתאים את עצמה לטכנולוגיה, זה תמיד, תמיד ביחור. בסדר? זה תמיד היה ביחור, וזה גם פה יהיה ביחור.
אני רק רוצה לדעת, האם יכול להיות מצב שרכב אוטונומי ייתן גם דוח לשוטר שהוא לא עשה את תפקידו. האם זה גם יכול להיות? אני עשיתי פרסה, אבל לא נתת לי דוח. מגיע לך דוח.
אני אתן לך רגע דוגמה מישראל.
כן.
בסדר? ואתה תראה שכן, לדוגמה, כן יש פתרונות לזה. נניח ועכשיו נסעת ונגעת בטלפון בזמן נהיגה וצילמו אותך. והרכב שלך רשום על רכב חברה. יש לך שתי אפשרויות. בישראל.
נכון.
אפשרות אחת זה לשלם קנס של 5,000 שקל. ולא להגיד מי הנהג, והחברה משלמת את הכנס, כי זה רכב חברה, או להמיר את הדוח לנהג, ומקבל 8 נקודות, ומשלם 1,000 שקל.
כן.
בסדר? כלומר, הנה, אתה רואה שיש פתרונות, האם זה נכון או לא נכון, הוא נותן לך הגנה, אתה אומר, טוב, אני אשא כמו משוגע ואני אשלם, בסדר? או אני אקח את הסיכון ואני אשלם, לעומת, הנה, אבל יצאתי בלי עונש, כן, יצאתי בלי הנקודות, בסדר, כסף זה כסף, זה המון כסף, 5,000 שקל, אבל זה כסף, כאילו, לא, מה, אני אעשה נהיגה מונעת, זה יעלה לי יותר הזמן שאני אבזבז שם על השטויות האלה. אז אתה רואה
אני
שיש
רוצה להודות לכם.
יש פתרונות חלקיים, אבל יש.
וגם להילל.
הילל גוברובסקי. בוא אתם, שיהיה ברור שהתגעגעתי אליך.
גם אני התגעגעתי אליך.
שלא יהיה ממש. פה איזה.
תודה לכם ששמעתם עד לכאן.
ממוקדים, היום לא דיברנו על...
אני מאוד מקווה שיגידו לנו, תכתבו לנו, מה אתם חושבים על הפרק הזה? איך היה אילל? אם הוא היה בסדר, מספיק צדק, טוב? צדק. יש לו משהו ללמוד?
יש לי הרבה,
להיות יותר חזק במשהו?
אמר שאני עסוק עכשיו בכל מיני ניתוח סנטימנט ורגשות באפקטים שפורסמו ברשתות חברתיות.
אז שימו לנו לייק גם על הפרק הזה. תפיץ אותו, תעזרו לנו להפיץ את הבשורה, את הלל,
רגע,
את החיוך של הלל, המושלם.
כן, כוורת
כן,
חזרה.
כן, כן, יופי. חזר. אנחנו היום נקשיב לשיר, קוראים לו Never Back Down, זה ליטרלי מתאים להלל. לגמרי, וגם לאמזון. אנחנו נתראה בשבוע הבא, תהיו טובים גם לאחרים. יאללה ביי! Crossroads with a choice I have to make, either turn and walk away or stand up for my family's sake. They want me to surrender everything I've worked to build, but I've got too much invested and my heart just won't be still. When the I have